שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיילים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום נרצה לדבר עם הרב לייטמן על נושא מסקרן, מרתק, מאוד מאוד לא ברור, כוכבים ומזלות. נרצה להבין מה זה, איך זה משפיע על החיים שלנו, ומה אפשר לעשות עם המידע הזה שנקבל ממנו. ניצה, תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
כן, אז אחד האתגרים אולי האנושיים הגדולים ביותר שלנו כאן, בני האדם, בחיים, זה באמת חוסר היכולת שלנו לצפות מה יקרה, מה יהיה. אנחנו חיים באי ודאות, חוסר ידיעה של מה צופן לנו העתיד, ובכלל, מה מכינים לנו החיים, איזה הפתעות.
חוסר לנהל את החיים.
כן, חוסר יכולת לנהל את החיים, וזה דבר לא פשוט. ומאז ומעולם, באמת לאורך כל ההיסטוריה, אנחנו רואים שאחד מתחומי הידע הכי מסקרנים ומעניינים הוא תחום האסטרולוגיה. תחום האסטרולוגיה הוא בעצם עושה קשר בין גורמי השמיים, השמש, הירח, הכוכבים, לבין הגורל ואפילו האופי של האדם. ואנחנו רואים שמסתכלים בהיסטוריה באמת, ממש החל מהתקופה של מצרים העתיקה, הייתה להם אסטרולוגיה, והייתה אסטרולוגיה גם ליוון, והייתה אסטרולוגיה גם באזור של המזרח, להודים, לסינים, וגם במערב, לתרבות המאיה, התרבות האצטקית הייתה ידועה ומאוד מאוד מוכרת. אני זוכרת שבאופן אישי, לפני, אני חושבת 15 שנה זה היה, שנסעתי למקסיקו, ושם ממש ככה, זו הייתה פעם ראשונה שנפגשתי כל כך בצורה גדולה ומשמעותית בנושא הזה, כי לפני שנסעתי קראתי על זה וראיתי עד כמה זה כל כך באמת תחום מרתק. והיו גם תקופות באמת שאנשים סקדו לכל מיני כוכבים ובכלל חשבו שזה האלים, אבל אם אנחנו מסתכלים ככה על כל המהלך של השנים וההיסטוריה שעברה האנושות, גם היום, כאן ועכשיו, מסתבר, סקרים מראים שהאוכלוסייה המערבית, רבע ממנה, מאמינה לגמרי שיש קשר בין מצב גורמי השמיים, לבין באמת המצב שלנו בני האדם, ואנחנו עדים לזה שהפורטלים האינטרנטיים זוכים לכמות הצפיות אולי המרבית ביותר בכל הדפים שקשורים באסטרולוגיה. אז היום אנחנו נרצה להבין איתך קצת יותר את הנושא המרתק הזה, ואולי השאלה הראשונה לפי ככה...
אולי בלי שאלות.
באמת?
כי צריכים
לתת
איזה גן, איזה הקדמה, רקע.
אז כן.
אנחנו מתפתחים בהדרגה. אנחנו הכוונה כל המציאות. והאדם כשלב האחרון שלו, הכי מפותח. ויוצא שהאדם שמתפתח אחרי דומם צומח וחי, דווקא בגלל שהוא מפותח ויש לו שכל ורגש ושכל מפותח ויכול לפתוח יותר ויותר מהטבע, מה שאין לחיות. על החיה כתוב שור בן יומו, עגל בן יומו שור קרי. זאת אומרת, אפילו שנולד עכשיו, יש לו אותו שכל ואותו רגש ואותו דבר, אותם הדברים כמו לשור הגדול. כן? והוא יודע שלו שאסור את זה ולא ליפול, ולפי הריח שלו, כחושי הריח, הוא יודע זה לטום וזה לא לטום, זה לנגוע או לא, לעומת האדם שהוא לא יודע כלום. התינוק שנולד, אנחנו צריכים אחר כך למלות אותו, כמו מחשב ממלאים בתוכנה, אחרת הוא לא מבין, הוא לא יודע כלום לעשות ככה, ככה התינוק הזה. אם אנחנו לא נמלא אותו בכלום, הוא יהיה כמו חיה, ואם אנחנו נמלא אותו מה שאנחנו כבר עשינו במשך אלפי שנים, אז הוא יהיה בן אדם. ואותה רמה עד כמה שנמלא. וניתן לו אפשרות להתפתח. זאת אומרת, בניגוד לדומם צומח וחי, במיוחד חי, האדם, מין האדם, הוא נמצא בהתפתחות, שההתפתחות הזאת הוא בעצמו מסיק. יש לו רק לזה יוצרות. אבל הוא בעצמו הולך ופותח לעצמו את העולם. ולכן הוא בעצם מין מאוד מאוד רגיש, כי הוא צריך להרגיש את הטבע. הוא חזק בזה שהוא יכול לבנות מערכות ולהתגבר על כל מיני צורות הטבע. הוא בנה, הוא ימציא חשמל ואש, כדי לחמם ולראות בלילה, וקשרים למרחקים כמו אינטרנט וכן הלאה. אנחנו פשוט הוספנו לטבע כל מה שהטבע לא נותן לנו בעצם, כן? חוץ מהגבול של החיים שלנו ועוד כמה דברים, אבל באמת אדם הוא הצליח לעשות המון דברים. יחד עם זה הוא בעצמו לא השתנה כל כך. כי כמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו רואים שהגבולות, עד כמה שמין האדם יכול להתפתח, הן מאוד ברורות. אנחנו יכולים לעשות כל מיני שכלולים בחיים שלנו הרגילים, אבל בדברים מהותיים, שם אנחנו לא שולטים בכלל. וזה מה ששייך למה עם הגורל שלי, מה עם העתיד שלי, מה עם המיטה שלי, מה לפני הלידה ומה אחרי המיטה, כן? מחוץ לחיים האלו מה קורה, איך אנחנו בכלל נפגשים בעולם הזה ומה קורה עם כל אחד מאיתנו, איך אנחנו נמצאים באיזשהו מערכת קשר בינינו, כן? למה דווקא נולדתי עם ה... תכונות כאלה, מין כזה, במציאות מסוימת, בעם מיוחד ובתקופה מסוימת וכן הלאה. אנחנו כל המפה הזאת לא יודעים. זאת אומרת, יש משהו שמנהל אותנו, ועל הניהול הזה אנחנו לא יכולים לנגוע. אנחנו רק יודעים, כאן, אני נמצא כאן, או הסביבה, עכשיו אני אבנה בית, במקום שאני אחיה במערה, עכשיו אני הכין לעצמי אוכל שלא יהיה תלוי כל כך במזג אוויר או במשהו וכו'. ובקיצור, בתוך החיים, בתוספת לגוף שלי, שזה שייך לעולם החי, אפילו לא מדבר, אז אני מפתח את הדברים. זאת אומרת, השכל ורגש, מה שיש לי מעל דרגת חי, אני משתמש בהם לטובת הדרגת החי.
למה אתה מתכוון שאתה אומר דרגת חי?
דרגת חי, זאת אומרת לחיים שלי, לגוף שלי.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת ש... בשביל מה אני מפתח פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, כל הדברים האלה, כדי להטיף לחיים הגופניים שלי. אני לא יכול לצאת מהם החוצה. אני יוצא שאני משתמש... במה שנתנו לי מעל דרגת חי, שכל גדול, ללמוד את הטבע, להוציא מטבע כל מיני חוקים, אני משתמש בזה לטובת הדרגת החי. אני רוצה לנסוע למרחקים, אני בניתי אוטו. אני רוצה לדבר עם החבר שלי במרחק, אז יש לי טלפון, רדיו ואינטרנט וכן הלאה. זאת אומרת, אבל זה הכל לנוחיות הגוף. לבריאות הגוף, לנוחיות הגוף, לא משפחה, ילדים, משהו. אין לנו שום דבר שאנחנו יכולים לפתח על ידי השכל שלנו המיוחד, לטובת דרגה יותר גדולה מהעולם החי, מהדרגת החי שלנו. אז אוניברסיטאות, כל מיני בורסות, מוזיאונים, מה שלא יהיה. זה הכל בעצם לנוחיות שלי.
לשפר את החיים הפיזיים, הגופניים.
כן, שזה בעצם מה שייך לדרגת החי. וזה קצת מתסכל. כי בסך הכל נתנו לי רגש, נתנו לי שכל, נתנו לי יכולת להתפתח. אנחנו מתפתחים מדור לדור. אנחנו הגענו למצב שאנחנו... עושים טיולים בחלל סביב כדור הארץ, ועוד מעט אנחנו באמת נגיע לדברים, אנחנו יכולים להגיע למצב שאדם במקום זה שהוא חי, לפני 100 שנה אנשים היו חיים 40-50 שנה, עכשיו הם מתקדמים ל-100 שנה, כן? בעוד 50 שנה אנחנו נחיה אולי 200 שנה, רק לא ידוע מה לעשות עם השנים האלו. אבל באמת ככה אדם ירגיש את עצמו בריא וחיה. נו, מה בזה תועלת, אבל זאת אומרת, יש ב, ביכולת שלנו לעשות את החיים שלנו כאן בעולם הזה הרבה יותר עוצמתיים, ארוכי טווח, בריאים, זאת אומרת, שהגוף שלנו יתקיים. רק מה לעשות אם אנחנו לא יודעים? ושאנחנו מטיבים לגוף שלנו, יכולים להטיב למשפחות, לילדים ולהכל, לא יוצא לנו כל כך, אבל יכולים את זה לעשות. זה ביכולת שלנו, רק אנחנו לא מספיק חכמים בזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכדאי לוותר, להיות בקשר, באהבה ואחווה, בשלום, בקשר הדדי, אבל זה לא הולך, אבל יכולים, יכולים. זאת אומרת, רואים כאן את סוד ההצלחה, ולא כל כך יכולים עדיין להשתמש בזה. אבל זה בכל זאת כאילו נמצא לפנינו. חוץ מדבר אחד מאוד בולט, שזה הכל מה ששייך לגורל שלנו. שהגורל, מושג הגורל, הוא כולל מהי צורת הקיום לפני שאנחנו נולדים, מהי צורת הקיום אחרי שאנחנו מתים, ומה קורה לנו כאן באמצע בין שנולדים ומתים, שנקרא חיים, מה בחיים האלו אנחנו עוברים, שמצד אחד אנחנו צריכים להגיד שיש כאן משהו שמתוכנן, ויש כאן משהו שזה מגיע, כלפינו זה מגיע במקרה. אז אני צריך לדעת שבשבילי עכשיו זה נקרא מקרה, אולי אני יכול קצת לעלות ככה ולהסתכל ולראות, ואז אני אראה את התוכנית.
כן.
וזה מאוד מסקרן.
נכון.
אז מפני שאנושות הייתה מאז ומתמיד מאוד תלויה בסביבה, בסביבת דומם צומח חי, היינו בטבע, וגם כן בעוד שכנים טובים רעים, כן? עמים, אז כולם רצו לדעת מה בעצם אומר לעתיד. ולכן האנשים היו תמיד מאוד מאוד נמשכים לכל מיני לימודים כאלה, ללמוד סימנים שנמצאים בטבע, ואיך הסימנים האלו הם קשורים אלינו, בעיקר לגורל שלנו. ולזה ישנה ספרות מאוד עשירה, מימי קדם, ממש דקדם, ועד ימינו אנו. למה? כי גם היום אנחנו לא פתרנו בזה שום סוד, שהיה גם כך נשאר. רק אנחנו יודעים שישנם אנשים שהם יכולים לגלות את העתיד, ובאמת מגלים. ישנם אנשים שהם יכולים ממש להרגיש, לראות ולחיות כאילו בעתיד, רגשית, פנימית. אמנם שהם נכנסים לאיזה הרגשה פנימית, מתעלים מעל עצמם ומתקשרים עם איזה זרימת המידע שהיא נמצאת למעלה ממה שאנחנו יכולים לתפוס אותה, והם תופסים, ויכולים אחר כך לספר לנו. אז ישנם גם כן כל מיני אמצעים, איך לצאת להרגשה כזאת, ליכולת כזאת, להרגיש את הטבע מחוץ לגוף שלי.
כן.
זאת אומרת, להתנתק ממנו באיזושהי צורה, על ידי סמים, כל מיני על ידי פעולות, להביא את עצמו לאקסטזה שכביכול מתנתקים מהגוף. הדברים האלה ידועים, הם נמצאים בתרבות העתיקה של כל עם ועם, וסביב זה יש גם כן הרבה מאוד אגדות וסיפורים ודמיונות ומה לא. יש ימים שיותר נמשכים לזה, ימים שפחות. זה שהייתי באנגליה פעם ראשונה, אולי לפני 30 שנה, יותר. 40 שנה. אז הראו לי שאנשים שסוחרים דירה, שלפני שהם נכנסים לדירה, הם מזמינים איזה אנשים מיוחדים, שבעיתון יש מלא כאלה אופיסים,
נותני שירות.
נותני שירות, שהם מנקים לך את הדירה הזאת.
ממה?
לא מאבק, מהכוחות הרעים. זהו, שאתה נכנס לדירה, או שאין שם כלום, או אפילו יש שם משהו טוב.
אנרגיות טובות.
אנרגיות טובות, כן. וזה רשמית, אתה מבין ש... אמרו לי שכמעט ואין דבר כזה שככה עוברים מדירה לדירה בלי להשתמש בשירות כזאת. זה באנגליה, בכל זאת. וכך זה... יש הרבה דברים. שהייתי פעם במקסיקו, אז... נתקלתי, חוץ מזה שפירמידות וכל הדברים האלה שראיתי, אני אוהב לבקר במקומות כאלה, וראיתי גם כן איך שהם רוקדים בצורה כזאת ומיוחדת, איך שיש יום אחד בשנה שהם מביאים אוכל לאיזה מקומות ומדליקים שם נרות ושמים אוכל, ממש אוכל, כן? וזה היה בטלוויזיה הראשית של מקסיקו. זה הפלא. שהגעתי להצטלם שם, ובחצר של כזאת סגורה גדולה, הטלוויזיה הזאת. ושם היה מקום מיוחד כזה, כמו בדרך כלל ששמים... פרחים, כן? שצומקים פרחים. שם היו כל מיני צלחות עם כל מיני צורות האוכל.
כן.
זה למיתים.
כן, חג המיתים, זה מקובל
שם. כאילו זה, אחר כך ראית שהם רוחצים עצמות של מיתים, ושמים אותם שוב בקבר, שזה נקרא לכבוד. שאני כך עושה לאבא ולאמא, זה נקרא לכבודם. ועוד ועוד, אחר כך ראיתי כבר בכל מיני יתר מקומות, בעיקר זה אמריקה הלטינית. זה, נו ובכלל, כל הדת שמטפל סביב זה, דתות ואמונות ביניהם בעולם, שקשה מאוד להבדיל בין דת ועתידות ומגלי עתידות ואמונות למיניהם ותפילות. זאת אומרת, זה הכל שייך להלא ידוע.
כן.
ואם לא ידוע הזה, היה בהיסטוריה אדם שנלחם בצורה שאני מבין שזה ממש... מצד אחד הוא עשה מהפכה גדולה, מצד שני הוא נלחם בלי פחד, זה ושמו אברהם. בעצמו היה עובד כוכבים ומזלות, ומגלה עתידות ומוכר פסלים, וקוקמיות, ואוסטרונומיה ואוסטרולוגיה, והכל זה היה מבולבל הרי.
כן.
פעם היה בכלל מדע מאוד מעורב עם, עם הדת ו... וכל האמונות הללו, וכל המדע הייתה בתוך מנזרים, ובתוך דת היה, מדע היה שייך לתוך הדתות.
אני חושבת שחלק מהבלבול הזה קיים עד היום, זה לא נגמר הבלבול.
ודאי, ודאי, אנחנו לא התרחקנו עם כל הטכנולוגיה הזאת, היא מכנית, טכנולוגיה מאוד מכנית, זה לא... היא לא מעלה את האדם לגובה, ההפך. היא דווקא מורידה אותו, כי היינו צריכים להתפתח לכיוון הרבה יותר גבוה ו... ונעלה. טוב, אז מה שאני רוצה להגיד שאברהם הוא דווקא מתוך זה שהוא היה עובד כוכבים ומזלות.
כן.
היה אסטרולוגוס גדול. היה מוכר פסלים. היה ידוע כאיש הכישוב ומעלו עם אביב טרח וכל האלו. היו אנשים גדולים מאוד בבבל, בכל אותה ציוויליזציה. בוא נגיד שכמו שהיום כל ראשי הדתות ואמונות בדמות אחת. זה מה שהוא היה. והוא יצא מזה. הוא חקר את הטבע מתוך לחץ פנימי, בשביל מה ולמה כל זה, ומי הוא הכוח העליון שמחזיק את הכל ומנהל את הכל. מהו הכוח הכי עליון? הבורא. ואז הוא גילה אותו. אז זאת הייתה, אני חושב, עבודה מאוד קשה, במסירות נפש גדולה, במיוחד נגיד הפחד וחרדה שהייתה לו, כי הוא הלך נגד כל המוסכמות האלה שהיו קודם, ולא פחד מזה, שיהרגו אותו, ובאמת אחר כך היה צריך לברוח משם. אבל בסופו של דבר הוא האדם הראשון עלי אדמות שהוא עשה את המעבר הזה מהמיסטיקה וכל מיני כישופים, קמיות, כל מיני עבודות האלו, עבודות אלילים וכן הלאה. הוא שם גבול מאוד ברור איפה זה אמת, הטבע, המוח האדם שחוקר את זה, ויכולת האדם להתקדם לדרגת האדם, כי בזה דווקא אנחנו צריכים להגיד הבדל בין אדם לבהמה. אז מצד אחד ומצד שני הגבול הזה, איפה שיש אדם שמאמין לכל מיני דברים, שיש בזה בלבול גדול בכל האנושות, מאמינים אלו באלו ואלו ככה ואלו ככה, ועל זה יש בלגן שלם, זה שייך אפילו לא לדת, כי דתות הם וכל זאת משהו מסודר, וכאן זה איזשהו חלק האפל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד כך, יש לנו מה שאברהם גילה, ידיעת הבורא, או חוכמת הקבלה.
כן.
יש לנו דת, ששם שגם כן חוקים, ברורים, משהו שאדם צריך לעשות, ששמים אותו באיזה מסגרת גבולית, ואומרים מכאן ועד כאן. זהו, מה שיוצא מזה כבר אנחנו מסתכלים עליך אחרת. זאת אומרת, דת זה המסגרת חברתית שקושרת את האדם בצורה מאוד קפדנית, הייתי אומר, ולא נותנת לו לברוח. זה מין פרסינג נוסף. אבל עם ההבטחה של עולם הזה, עולם הבא, גיהנום גן עדן וכו' וכו'. ויש ביניהם, בין מדע על הכוח עליון, שזה חוכמת הקבלה, ובין הדת, יש איזשהו, הייתי אומר, אזור האפל. שבכל זאת אנשים רוצים לדעת איך אני יכול לא סתם להתפלל, לא סתם להביא איזו תרומה לאיזה מקום, אלא איך אני רוצה לדעת על עצמי, מה הגורל שלי, מה יהיה, איך אני יכול להצליח במשהו, איך אני נשמר ממשהו, קצת יותר פרקטי. אני לא שואל על עולם הבא אולי.
עולם הבא,
על עולם הבא זה דת. אלה ימי יום יום כאלה. איך להצליח היום במשהו, איזשהו פתק, איזשהו משהו לקנות כזה איתי שיהיה, אולי זה יעזור לי, ולילדים אולי, וככה זה, זאת אומרת, סימנים פשוטים, שהם נותנים לאדם איזה חיזוק, בתקווה לכל טוב. והתקוות האלה לטוב שאני קניתי איזה, נו משהו, או שאני תולה את זה על, כאן על עצמי, או שאני הולך עם זה כחוט אדום, או שאני תופס ב, כעגיל, או כל מיני דברים. זה מחזק את האדם, והחיזוק שלו הפסיכולוגי הוא פועל טוב מאוד. ובאמת אנשים מוכנים לשלם המון כסף כדי להרגיש את עצמם נוח, טוב, בטוח, שמח, וזה מרפא. כי אנחנו יודעים עד כמה שהביטחון הפנימי הוא עוזר ומעורר כוחות הפנימיים של אדם ויכולת להחזיק אותו, לרפות, לתת לו כוחות. לכן אי אפשר למחוק את הדברים האלה שהם לא עובדים. הם עובדים, אבל הם עובדים דווקא במישור הרציונלי. אמנם שהמקור שלהם בחלק אי-רציונלי. לכן ישנה חוכמת הקבלה, ישנה דת, והחלק הזה באמצע.
האזורה, האפל.
האפל, כן. וזה מה שאמרתי, שהייתי באנגליה, שם הולכים לאיזה משרד, מזמינים אנשים שהם יבואו וינקו את הדירה, כן, לפני שאני נכנס לה, נכנס בה, מכל מיני הרוחות ושדים, וכן הלאה.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, הנושא מרתק, ההקדמה הייתה פצצה, אנחנו מזמינים שיחות נוספות, משפט אחרון לסיכום השיחה הזו.
זאת אומרת, לכל הדברים האלה יש מקום. אנחנו צריכים להתייחס אליהם באמת, באמת ברצינות שווה. כי לאדם בעולם שלנו, ישנם מיעוט אנשים, לא יודע כמה, שלהם חשובה חומת הקבלה. המון אנשים שמאמינים באיזשהו צורות, ומשייכים את עצמם לאנשי אמונה, שמאמינים, כן, קשורים לדת, לדתיים, למיניהם. בכלל, בכל העולם. אבל בכל אדם ואדם אפשר למצוא גם כן איזשהו קשר לשטח האפל, שהוא במשהו מאמין, במשהו עושה, במשהו ככה.
תודה רבה. אנחנו נמשיך לדבר על זה. תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה שלנו. כל טוב, חיים חדשים.